בוקר טוב. אז היום ככה זה פרידה מהמהר"ל, לא פרידה, הולכים איתו, זאת השם כל החיים, רק השנה. בעצם בלימוד שלנו דילגנו על מפרק ג' דילגנו לפרק י"א. יהיה פרקים של ג' עד י', אלה פרקים שבהם המהר"ל מדבר על אגדות החורבן. המהר"ל אמר שהוא רוצה לעסוק בספר נצח ישראל בנצחיות של עם ישראל שהיא מתגלה גם בגלות וגם בגאולה, ככה עובדים שם בהקדמה, דיברנו על זה פעם ולכן הוא בעצם, אם אתם זוכרות, הוא אפילו הסביר למה חשוב להתחיל. כדי להבין דבר צריך להבין אותו מתוך ההפך שלו, ולכן באמת להבין את הגאולה צריך להתחיל מתוך הגלות, להבין את עומק החורבן, ואז משם אפשר להתחיל להבין את החידוש שבגאולה. אז היום אנחנו ניקח קטע מתוך הפרקים שדילגנו, שבעצם מתאים לימים האלה של שלושת השבועות, שהפרקים שעוסקים בגלות ובחורבן. המהר"ל עוסק פה במשנה הידועה, מסכת תענית, על החמישה הדברים שקרו בי"ז בתמוז, החמישה הדברים שקרו בתשעה באב, ונלמד איתו יסוד. גם שהוא קשור לימים האלה, אבל גם קשור באופן הרבה, קשור באופן כללי. בסדר, אז בוא נראה. אז המשנה בתענית אומרת כך: חמישה דברים יראו את אבותינו בי"ז בתמוז, וחמישה בתשעה באב. אז בוא נראה. בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות, ובוטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף הפוסמוס לתורה, והעמיד צלם בהיכל. חמשת הדברים שקרו בי"ז בתמוז, הם קרו, גם בתשעה באב, הם קרו לאורך דורות רבים. כן? זאת אומרת, הדבר הראשון, השתברו הלוחות, זה חטא העגל. כן? עוד הרבה לפני החורבן, לפני שנכנסו לארץ והכל. מתברר שי"ז בתמוז הוא תאריך של שבירה, כן? עוד הרבה לפני סוגיית חורבן הבית. וגם שאר הדברים הם לאורך שנים רבות, כן, חלקם בבית ראשון, חלקם בבית שני. מכנה המשותף של הדברים של י"ז בתמוז, זה לכאורה בולט שאלה שברים שקשורים באמת לשבר של עולם הרוח של עם ישראל. כן, חטא העגל, השתברו הלוחות, בוטל התמיד, כן, קורבן התמיד, זאת אומרת, עדיין יש בית מקדש, אבל כבר העולם הרוחני פנימי כבר בטל. ובקעה העיר, זאת אומרת, עוד אין חורבן ממשי, אבל משהו ברוממות והקדושה של ירושלים, כן, שזה עיר שלא נוגעים בה, כן, אז זה כבר מובקע. שרף הפוסמוס לתורה, להעמיד צלם בהיכל, אלה דברים יותר של ביטויים רוחניים, כן, של שבר רוחני. בואו נראה תשעה באב. תשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, שזה חטא המרגלים, נכון? נגזר שלא ייכנסו לארץ. שוב, רואים שגם השבר של תשעה באב הוא לא שבר שמתחיל מהחורבן, הוא קשור למהותו של היום תשעה באב. עוד הרבה לפני חורבן הבית היה חטא המרגלים. זאת אומרת, משהו, ואנחנו נראה שבזה המהר"ל התמקד, משהו במהות היום הזה, גם י"ז בתמוז וגם תשעה באב, כביכול מגנט לתוכו דברים שהם קשורים לאותה מהות, למרות שהם קרו בדורות שונים. אז בתשעה באב חטא המרגלים זה הדבר הראשון, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, שזה דבר גם כן פלאי, כן? איך הבית פעמיים נחרב באותו יום, ודאי לא דבר מקרי, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. נלכדה ביתר ונחרשה העיר, אז שוב, גם כאן אפשר לראות שהמכנה המשותף הוא, כאן כבר אנחנו לא מדברים על השבר הרוחני, אלא על החורבן הממשי. כן, אם זה החורבן הממשי של הבית, של ביתר, שהייתה אחד המעוזים הגדולים של הגבורה באותו דור, בית שני, ונחרשה העיר, כמעט ירושלים לא רק נחרבה, אלא חרשו אותה ממש, כן, כמו שדה כזו. זאת אומרת, זה הכל ביטויים של חורבן טוטלי, ממשי, שקרו בתשעה באב. אז התובנה באמת שעולה, קודם כל מפשט המשנה, הוא שיש משהו בימים האלה שהוא לא, זה לא רק אירוע נקודתי, אלא קשור למהות היום. מהות היום שאוספת לתוכה את השברים הללו, כן? אז בואו נראה איך המהר"ל פה, כדרכו, כמו שראינו כבר השנה, לאט לאט בצורה שיטתית, הולך ובונה לנו כאן את התובנות, מכניס אותנו לתוך הסוגיה. כאשר הנמצאים, הם מחולקים בעצמם, עד שתמצא שיש בהם שהם הפכים לגמרי, כמו האש ומים. ובמין האדם גם כן. אף שכולם משתתפים שהם מין האדם, ימצאו מתחלפים. עד שתמצא אומה מסוגלת לזה, ואומה לעניין אחר, הפך זה. ודבר זה נראה לחוש. טוב, אז בואו נראה, יסוד ראשון, אומר המהר"ל, פגשנו את היסוד הזה בגוון מסוים, העולם הזה בנוי מגוונים מאוד מאוד שונים ומרובים והופכים, עולם של הפכים, אש ומים, כן, אור בחושך, אור בחום, טוב ורע, כל המציאות היא רב גוונית, כל דבר במציאות הוא תמיד יהיה דבר והופכו, כל דבר, כל המציאות היא מגוונת מאוד, ולא רק מגוונת, אלא גם הפכים, כן? הנגדות בתוך המציאות עצמה, המון המון, בכל תחום. אז זה גם המציאות הפיזית, וזה גם המציאות האנושית. גם במין האדם זה ככה, שיש גוונים שונים של אנשים, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, ולא רק שונים, אלא גם מתנגדים והופכים, נמצאים ממש בדבר והופכו. מין האדם, גם הוא יש בו את את הגווניות ההפוכה הזאת. וזה מתבטא גם בין העמים, תמצא אומה מסוגלת לזה, אומה לעניין אחר, כן? עמים עם גוונים שונים, עם כישרונות שונים, וגם כישרונות מנוגדים שיוצרים הרבה מלחמות, יוצרים הרבה סכסוכים. אומר המהר"ל, זה דבר שנראה לחוש, רואים בעולם הזה את ההופכיות הזאת. וכל שכן באומה הישראלית שהיא מתחלפת מכל האומות. ויש באומות שמפכים להם לגמרי כמו שהתבאר. כן, ודאי שההנגדה אולי היותר בולטת זה בין עם ישראל העמים, כי שם זה לא רק הנגדה בין גוונים, אלא ממש תרבות הפוכה ונקודות מוצא הפוכות לחיים. בסדר? אז זה יסוד ראשון. ההתבוננות והמבט הזה שרואה שהעולם בנוי, וגם העולם האנושי בנוי מהפכים. קומה שנייה, ולפיכך אמרו, אין לך דבר שאין לו זמן מיוחד. כמו שאמר שלמה עליו השלום, לכל זמן ועת, לכל חפץ, תחת השמיים. לכל זמן ועת, לכל חפץ, זה אומר לא רק לאנשים וליסודות הטבעיים יש מימד של גווניות והפכים, אלא גם למימד הזמן. גם למימד הזמן. גם מימד הזמן יש בו גוונים שונים. זה כבר חידוש הרבה יותר גדול. יש גוונים שונים של זמן. לכל זמן ועת לכל חפץ זה לא, איך שלמה המלך אומר, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. לא בגלל שקרתה מלחמה, אז בזמן הזה, אלא הפוך. העת הזאת היא עת מלחמה, העת הזאת היא עת שלום. יש משהו בגווני הזמן שהוא בפוטנציאל, כן, יש גוונים שונים של זמן, שמולידים בתוכם תהליכים שונים. בחידוש הרבה יותר גדול, בואו ננסה לראות מה הוא מתכוון לומר. לכל הזמן ועת לכל חפץ. וזה שאמרו חכמים, אין לך אדם שאין לו שעה. מה הכוונה אין לך אדם שאין לו שעה? כי במשהו מציאות מיוחד בעולם, יש לו זמן שהוא מיוחד לו. יש אדם, האדם הזה מיוחד, וכבר אמרנו נכון, כל אחד יש לו את הגוון שלו. אבל לא רק שיש לו את הגוון המיוחד, יש לו גם את הזמן המיוחד שלו. אתה נולדת בזמן הזה, אם את נולדת בדור הזה, ואפילו בתאריך הזה, גם לזה יש משמעות. יש קשר בין הגוון של הדבר, בין האופי של הדבר, לבין הזמן שבו הוא מופיע. כן? בו היה צריך להופיע הדבר הזה. הגוון הזה נצרח בזמן הזה. כן? מבחינת, בשבילי נברא העולם. אין לך אדם שאין לו שעה. אין לך אדם שאין לו שעה, זאת אומרת, בזמן שנולדת, זה הזמן שבו אתה נצרח. ככה גם מופיע ברב קוק באחד ההסברים, שהוא מסביר על התפילה שמתפללים אותה בימים נוראים, אלוקיי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. אמרתם את זה אולי השנה? פסקה, כן? יופי. אז פסקה מאוד חזקה, כן? עד שלא נוצרתי, איני כדאי, לא היה צריך אותי. כל הזמן שהיה עד להיווצרותי, אומר הרב, לא היה צריך אותי. ועכשיו שנולדתי, זה אומר שפה צריך אותי כאן ועכשיו. זה ממש מה שהמהר"ל אומר פה. אין לך אדם שאין לו שעה, זה השעה שלי. זה הזמן שלי. וכל המציאות הוא תחת הזמן. לא רק שלכל אדם יש זמן, אלא כל מה שקורה במציאות, והדברים שקורים, הם קורים מתוך איזה התכתבות עם המהות שתמונה בתוך הזמן. אני אנסה להסביר את זה עוד מעט יותר. כל המציאות הוא תחת הזמן. וכמו שהוא מציאות מיוחד בפני עצמו, כך יש לו זמן בפני עצמו. כי הזמן בו הוויית הנמצאים. בוא ננסה להבין את זה. מה הכוונה? הזמן בו הוויית הנמצאים. זאת אומרת, זה לא שהזמן הוא איזשהו סוג של כזה פלטה כזאת שעליה מתרחשים דברים בלי שום קשר, מין פלטפורמה כזאת ריקה וחסרת תוכן, אלא הזמן כשעצמו הוא בעל מהות, והמהות הזאת היא מייצרת דברים, היא משמעותית, כחלק משמעותי ממה שקורה בתוך המציאות. בואו נתן דוגמה. כתוב על לוט, כן, שכשהוא הריח את המלאכים, כן, המלאכים באו אליו, הוא הריח אותם, אז הוא נתן להם מצות, אפה להם מצות ויוכלו. אומר רש"י בשם המדרש, למה אפה להם מצות? כי היה פסח, ולוט גדל אצל אברהם אבינו, בפסח אוכלים מצות. בעיה קטנה, לא יצא לנו ממצרים, מצות זה בגלל שנחפזנו לצאת ממצרים, נכון? מה קשה לתת מצות? הרבה קודם. משמע הפוך. אנחנו לא אוכלים מצות בגלל שיצאנו ממצרים, אלא יצאנו ממצרים בגלל שבזמן הזה מתאים לאכול מצות. מה זאת אומרת? יש מהות לזמן. הזמן שנקרא ניסן זה זמן של חירות. ומי שיש לו חוש עדין, כמו אברהם אבינו, לקלוט את המציאות של הזמן, הוא קולט שבחודש ניסן, חודש האבי, זה חודש של חירות. במהות שלו. ומה יותר מתאים לאכול בחודש של חירות, בזמן של חירות, אם לא מצא, שמצא מאפשר לך להיות מדויק, כן, לחיות את עצמך בצורה הכי מדויקת, כמו שדורשים מהדרשנים על המצא. את כל זה אברהם לא למד מהדרשנים, זה הוא דרש מטביעות העין שלו. שיש מהות לזמן, והזמן הזה קורא לנו להתחבר אליו, ולהתחבר לנקודת המיוחדות שיש, לגוון המיוחד שיש בזמן, וכן, ולקלוט אותו ולהוציא אותו לפועל, להתאים את עצמי אליו, בצד המהותי שלו. כן? אז אברהם אבינו יש לך חיישנים כאלה. זאת אומרת, לכל חודש, יש כל חודש על פי היהדות, יש את המזל של החודש, יש את השבט ששייך לחודש, ואפילו לפי ספרי הפנימיות יש איבר ששייך לחודש, יש עבודת השם ששייך את החודש הזה. הזמן יש לו מהות. ובגלל שיש לו מהות, אז גם המועדים שנופלים באותו חודש קשורים לאותה מהות של אותו חודש. לא בגלל שפסח בניסן, בגלל זה יש מדרגה לניסן, אלא הפוך. פסח נופל בניסן כי הוא מתאים לניסן. כן? כי ניסן, יש בו איזה ניסיות כזאת, יש בו איזה אביביות, איזה חירות, שממילא בו אנחנו זוכים לצאת ממצרים, כי זה האביב של העולם כולו, אומר הרב קוק, כשעם ישראל יוצא ממצרים, זה עכשיו מתחילה הפריחה של העולם כולו. לכן זה מתאים שזה יהיה בחודש האביב. זאת אומרת, מבט קצת הפוך מה המבט הרגיל. כן, יש מציאות לזמן, יש משמעות, יש חיות, יש גוונים מיוחדים לזמן. כן, בטח היינו באים לאוהל של אברהם אבינו בחודש אדר, היה שם כזאת שמחה, מה קרה? אז הוא לא צריך להגיד שאשתר הייתה במון, זה לא היה, אבל זה חודש של שמחה, צריך בחודש הזה לעבוד על המקום של השמחה, זה עם פוטנציאל גדול של שמחה בחודש הזה, וכן הלאה. דוגמה אחרת, על אדם הראשון יש מדרש שבאמצע החורף, האדם הראשון היה בלחץ גדול, כי הוא ראה שככל שהחורף מתקדם, הלילות הולכים והם מתארכים. הלילות הולכים ומתארכים, אומר האדם הראשון, אוי, זה לא טוב, זה סימן לא טוב. סימן שהיום הולך וקטן, קטן, החושך הולך ומתגבר, כביכול המציאות הולכת בדרך לחושך גמור, לאבדון. ואז, בעיצומו של החורף, פתאום הוא ראה שזה משתנה. הוא ראה שהלילות, בשיא החורף, מתחילים מחדש להתקצר. אז הוא הבין אור גדול, הוא עשה חג של 8 ימים, ובכל יום הוא הדליק נר נוסף. יום הראשון הוא הדליק נר אחד, הוא הדליק 2 נרות, 3 נרות. שם באזור כסלם. לא יודע אם הוא שר מה אסור, אבל עשה נס של שמונה, עשה חג של שמונה ימים, ככה כתוב במדרש, שהאור גם בתוך החושך יכול להאיר, והאור שצומח מתוך החושך הוא כנראה אור חדש, הוא אור מיוחד. זאת אומרת, גולה אור מפני חושך, חושך מפני אור, זאת אומרת שהמציאות מכילה בתוכה את היכולת להתחדש דווקא מתוך החושך, ומתוך החושך הולך האור ומאיר. איזה אור גדול היה שם ב, כן, ב, ב, בחג הזה של אדם הראשון. הרבה לפני החשמונאים והמכבים והעניינים. בסדר? אז זה מה שהרב אומר לנו. הזמן בו הוויית הנמצאים. כן? זאת אומרת, זה לא שהנמצאים הם משנים את הזמן, אלא הזמן הוא חי, הוא מתרחש. ומי שיש לו חיישנים ויודע לקלוט את עוצמת הזמן, הוא יודע להוציא לפועל דברים גדולים בתוך הזמן. ועם ישראל הוא כזה. כמו שאברהם אבינו הוא כזה, אז עם ישראל הוא כזה. ולכן בחנוכה עם ישראל הולך ומאיר. ולכן, כן, הדברים קורים כהוצאה לפועל של סגולת הזמן, שעם ישראל יודע לקלוט אותה ולהוציא אותה אל הפועל. ודאי שכשעם ישראל יוצא ממצרים, אז כל מהות הזמן של ניסן עולה קומה פי כמה וכמה, הוא מקדש את הזמן. אבל זה לא שלפני כן היה כלום. היה פוטנציאל כזה שעם ישראל הולך וקולט ממש אותו ומוציא אותו אל הפועל. בסדר? זה ככה המהפכה שהמהר"ל עושה לנו בתפיסת מושג הזמן. בסדר עד כאן? כן. מצוין. קודם כל, כן, אז עכשיו אנחנו ניגשים לשם, להבין את המהות של תמוז ואז, אבל כתוב מפורש בחז"ל, שעתידים להפוך לימי ששון ושמחה. מה? אז את שואלת מצוין, אז מה המהות של הזמן הזה? חורבן או שמחה? איך יכול להיות ש... נכון? בואו נהפוך מה שאת אומרת, שאלה גדולה, נכון? לכאורה, על המערב. נכון? אז ננסה לראות מה הוא מסביר. בסדר? מצוין. בסדר? טוב. אז עד כאן ראינו... כן, שני שלבים. שלב אחד, הגווניות שנמצאת במציאות ובאנושות. שלב שני, הגווניות שנמצאת בתוך הזמן, כן? שבתוכו יש גוונים שונים שהמציאות כולה מתרחשת מתוך הוויית הזמן שיש בתוכה. אוקיי. וכמו שהזמן בו הוויית הנמצאים, כן, תמצא זמן מיוחד שבו הוא הפסד הנמצאים. כמו שיש זמן להוויית הנמצאים, זאת אומרת, אמרנו שמישהו נולד ביום מסוים, אז זה לא מקרה, זה כן, עד שלא נוצרתי, אני כדאי, ביום שנוצרתי, זה אומר שהנה, האור שלי מתגלה בזמן הזה, ויש משמעות לזמן הזה. אותו דבר גם בהפסד הנמצאים. גם כשיש מציאות של הפסד, גם יום שאדם נפטר בו, למשל, ביהדות הוא בעל משמעות, נכון? לכן אנחנו מציינים את היום הזה, ועושים יורצאי, ומעלים את הנשמה ביום הזה. או אצל צדיקים גדולים, אז עושים הילולה ביום הזה. כן? כי גם בו, ההפסד של הנמצאים זה היום שבו הם השאירו חותם מיוחד, כן? במציאות. וגם ההפסד שקורה, גם הוא יש לו חשבון, גם הוא יש לו חלק מסדרי הזמנים. ודאי וודאי, להפסד גדול כזה, כמו חורבן בית המקדש, הוא קשור למהותו של יום. ושם אנחנו הולכים וצועדים, הרי ראינו שהימים האלה אוספים לתוכם הרבה הפסדים, הרבה חורבנות של עם ישראל. ולפיכך שנינו חמישה דברים הראו לאבותינו. כי הזמן הזה בפרט מיוחד אל אותם שהם מתנגדים אצל ישראל. הזמן הזה, זאת אומרת, התקופה הזאת של י"ז בתמוז, תשעה באב ושלושת השבועות שבתוכם, נקרא תהליך כזה, הוא זמן שהוא מיוחד אל הכוחות במציאות שמתנגדים לעם ישראל. וואו. זה לא דבר פשוט. כי הזמן אשר הוא מיוחד לישראל, ובו מתעלים ישראל, הוא הזמן שבערנו בחיבור גבורות השם, זה ספר של המהר"ל על פסח, ביציאת מצרים, באריכות. כמו, מה הזמן שהוא מיוחד לישראל, ובו מתעלים ישראל? כמו ניסן ותשרי. כי זה הזמן הוא הזמן השווה. אינו יוצא לשום קצה. כי נקראו קצוות שיש להם קצה בסוף. אבל השווה אינו הולך אל הקצה. לכך בחודש ניסן ותשרי, יש בהם לישראל המועדים והחגים, והם זמני ששון ושמחה. ומורה כי שמחת ישראל ושלמות מעלתם לא יהיה קצה והפסק. טוב, בואו נראה. פה המהר"ל ממש פותח אותנו להתבוננות. ממש חדשה, אני חושב, על, על, לא רק מציאות הזמן, כבר קומה שכבר ראינו, אלא להתבונות על השנה ועל מבנה השנה. יש לנו במבנה השנה, כן, אנחנו מכירים את הציור ארבעת העונות שציירו לנו בגן, נכון? ארבעת העונות, ומתוכם מחלק אותם המהר"ל לשניים ושניים. יש שני קצוות, שזה ניסן ותשרי, מה שאנחנו קוראים האביב והסתיו, שלהם הוא קורא המהר"ל הזמן השווה, שאינו יוצא לשום קצה. זמן שווה, שווה מלשון שיווי משקל, זמן עם, הייתי קורא לזמן מאוזן. הזמן השווה, הזמן המאוזן. ניסן ותשרי, כן? האביב והסתיו. אלה הזמנים, אומר המהר"ל, שהם לא יוצאים לקצוות. וכיוון שהם לא יוצאים לקצוות, הם הזמנים שבהם עם ישראל מתעלה. הוא הזמן המיוחד לישראל, ולכן בהם עם ישראל מתעלה. ולכן בהם החגים המרכזיים וריבוי השפע של ההתעללות וההוצאה לפועל של כוחם של ישראל, זה דווקא בשני הקצוות הללו. חודש ניסן, שבו כן, יגאלו ישראל ועתידים להיגאל, חודש שלא אומרים בו תחנון, חודש מלא באור, כן, בגאולה ובאביביות כזאת ובחירות, זה חודש אחד, וחודש תשרי, חודש מלא בחגים ובריבוי גדול של קדושה ושמחה, כן, שמחת מראש השנה ושמחת תורה וכל כל הגודל והעוצמה ושמחה של חודש תשרי, זה לא במקרה. שוב אומר המהר"ל, בהתאם לעיקרון הקודם שאמרנו, שלזמן יש משמעות, גם להיקף השנה כולו יש משמעות. מה הכוונה שהזמנים הללו הם זמנים ששייכים אל השיווי? הם לא יוצאים אל הקצה, ולכן בהם עם ישראל יוצא לפה. אז קודם כל, אנחנו רואים את זה בצד, כאילו בצד הטבעי, כן, של, 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 כן, של המזג האוויר, של האקלים והופעת הטבע, שזה זמנים שנמצאים באיזון, לא חם מדי, לא קר מדי. זה קודם כל בצד הפשוט. אבל כאן שהצדדים הטבעיים של המציאות הם קשורים מאוד לצדדים המהותיים הרוחניים של המציאות. המציאות שלנו יש לה משמעות חיה. והזמנים האלו, כמו שהם שווים בצד הטבעי שלהם, הם לא קיצוניים, לא לכאן ולא לכאן, הם גם שווים בפוטנציאל שלנו לחיות את עצמנו בהם בצורה מאוזנת ושווה. זה הזמנים שבהם עם ישראל מתעלה, כי אלה הזמנים שבהם אפשר לחיות בצורה מאוזנת. מה הכל לחיות בצורה מאוזנת? אני רוצה להיעזר בשיטת הרמב״ם בשמונה פרקים, האם למדתם השנה? כן? כולל פרק רביעי או חמישי, על שיטת האמצע, כן, למדתם? מצוין. אז מה אומר לנו הרמב״ם? אומר הרמב״ם שגם בתוכנו יש נטייה לקצוות, נכון? בכל מידה בנפש יש נטייה לקצוות, יותר מדי ופחות מדי. ולשון הרמב״ם, הקצוות הם תמיד רע. הם המקום הלא טוב שבו אנחנו יוצאים מהאיזון. כן? אני יכול להיות נדיב מדי, ואז אני מוחק את עצמי, אני יכול להיות קמצן מדי, ואז אני לא רואה אחרים. זה רע וזה רע. תהיה נדיב במידה הנכונה, נכון? לא, הוא קורא לזה לא נדיב, הוא קורא לזה פזרן או קמצן, נכון? פזרן, אני רואה רק אחרים. קמצן, אני רואה רק את עצמי. נדיב. אני יכול להיות בהוללות יתרה, ואני יכול להיות בעצבות, לא טוב ולא טוב. זה בשמחה. לא בהוללות, שמחה מרובה כבר הוללות, וחוסר אחריות רצינית על החיים. ומצד שני, מין, כן, מקום כזה יותר מדי עצוב, יותר מדי רציני, כבר חנקת את הטבעיות השמחה בתוך הנפש. עד כדי כך שרמב״ם קורא למידת האמצע שם בדחנות. לא מתכוון לאדם שזורק בדיחות, אבל אדם שרוחו טובה עליו. כן, זה דרך האמצע, לא, כן, חומר סבר יותר מדי כפור ו... וכן הלאה, עובר שרמב״ם בכל מידה ומידה, כן, אדם יכול להיות פחדן יותר מדי, או לצד השני, מין מופקר כזה שמוסר את עצמו לסכנות ולא שומר על החיים, לא זה טוב ולא זה טוב, כן, אלא זהירות נכונה, אבל גבורה, קורא לזה, וכן הלאה. יסוד הדברים הוא שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתוך הנפש את דרך האמצע, שבה ההוצאה לפועל המדויקת של הממד האלוקי שלנו. הממד האלוקי הנשמתי שלנו הוא צריך דיוק בהוצאה אל הפועל. וכשאנחנו מדייקים בהוצאה שלו אל הפועל, אז באמת הטוב האלוקי שלנו הוא יוצא לפה בצורה טובה. כשאנחנו נוטים אל הקצוות, משהו בתוכנו חוסם את הטוב האלוקי שלנו, וזה ביטוי לא טוב, ואז הרמב"ם אומר לנו, טוב, איך מתקנים את זה, הולכים לקצה השני, ככה לאט לאט מאזנים וכו'. והמהר"ל פה, הוא מדבר על אותו יסוד, והוא מראה אותו בהיקף הרבה יותר רחב בשנה. כשבאותם זמנים של איזון טבעי, יש גם מסוגלות יותר פשוטה ויותר זורמת לחיות את החיים באיזונים. האביב והסתיו אלה זמנים שבהם עם ישראל יש לו איזו מסוגלות טבעית כזאת, פשוט לזרום טוב ולחבר בצורה אמיתית וחיה את הקצוות השונים ולהגיע לדרך האמצע שבהם בצורה הרמונית, בצורה שלמה. זאת אומרת שהאיזון היסודי ביותר זה האיזון בין קודש לחול, זה האיזון הכי יסודי, כן, שהוא, אבל נראה שבקיץ ובחורף הוא כנראה קצת יוצא מאיזון. אבל כן, יש הרבה איזונים בחיים, כן, יש איזון בין אני לעצמי ואני עם החברה, כן, איזון בין משפחה לבין חברים, איזון בין גוף לבין נפש, המון המון איזונים, והאיזונים האלו המון המון תלות בהם, זה ממש נקודה מאוד מאוד חשובה. נקודה חשובה שמלווה, כן, למשל, כן, יציאה משנת מדרשה לשנת, לא יודע מה, לימודי חול או עבודה או לא יודע מה, היא מקום שבו אני כל החיים משתנים. ומה עושים כשיוצאים ממקום למקום, ויוצאים מאטמוספירה לאטמוספירה, צריך לדעת לאזן את מה שחסר. בסדר? כי אם אני, כשאני בשנת, גם יכול להיות גם איזון לא טוב לצד של הקודש, כן? שאני לא שוכח את החיים, שוכח את עצמי, ולא אוכלת, ולא רואה את המשפחה, ולא, רגע, מה? נבלעתי יותר מדי. צריך לאזן את זה. כשאני אולי בשנת מדרשה, אני צריכה לאזן דברים אחרים שלא לפגוע בהם. כשאני עושה את החוצה לחיים, אז גם, אז פה אני צריכה לחוש, לאזן לכיוון השני, כן? שאיך אני גם שומרת על מרוב, כן, עיסוקים חשובים והכל זה, אבל בסוף, מה עם החיבור שלי, הקדוש ברוך הוא ולתורה? עכשיו זה דורש מנית בוננות של האיזון בצד השני. כל החיים שלנו, אנחנו צריכים להיות בלמידה, איפה אנחנו נמצאים ומה צריך לאזן, מה יצא מהאיזון, מה צריך לאזן חזרה, כדי להוציא לפועל את עמדת הנפש שלנו בצורתה השווה. אומר המהר"ל, זה ניסן ותשרי, אלה חגים שבהם עם ישראל חי חיבור מאוד טבעי ושמח אל הקודש, מוציא אותו אל הפועל בצורה בריאה, בצורה חיה וטבעית, ולכן לא במקרה הדבר שבהם יש את החגים וכן כל ימי הקודש מיוחדים של עם ישראל. כן, חול המועד, אני חושב שזה ממש ביטוי לאיזון הכי מיוחד שאפשר להגיע אליו. כי חול המועד זה כזה, חול מועד כזה, זה כאילו חול וקודש והכל כזה ביחד, וזה, כל אחד מכיר את ההרגשה הזאת, נכון? חול המועד באוויר, זה משהו כזה מיוחד בכל הגוונים שלו. מין כזה אטמוספירת לעתיד לבוא כזה, כן? הידיים מריחות מהריח של ארבעת המינים, מסתובבים, מטיילים, רואים את הנהרה, קדושת הטבע שהולכת וכן, ככה, זורמת לה בצורה הרבה יותר טבעית ונעימה. אז זה לא במקרה ששני החול המועדים שלנו הם בשני הקצוות האלו של ניסן ותשרי. עכשיו, מה קורה בקצוות? כן? שם כבר יותר מורכב. כן? בקצוות יש כבר יציאה מהאיזון. יציאה מהאיזון זה זמן של קצה. זמן של קצה הוא התמודדות. הוא התמודדות וניסיון. בסדר? בואו נראה. אומר המהר"ל, אבל, בסדר? פסקה השלישית. אבל הזמן אשר היו גוברים המתנגדים להם, שעכשיו המהר"ל מדבר פה על תמוז ואב, והיו מחריבים אותם, הוא בתמוז ואב, שהם בקצה החמימות, והם בקצה כאשר גבר החמימות. הוא מורה כי לחורבן ישראל ותגבור את האומות, יהיה קצה וסוף. כי כל דבר שהוא קצה, יש לו סוף. כמו שמשמע לשון קצה. ואין לך נטיות קצה יותר כמו כאשר הוא בתמוז ובאב, שאז השמש בתכלית תוקפה וגבורתה, וזה הזמן, הוא הפך הזמן המיוחד לישראל, שהוא הזמן אשר בו השיווי. ו-17 בתמוז הוא התחלת הקצה, 9 באב הוא תכלית הקצה. לפיכך אלו שני זמנים מיוחדים אל הכוחות המתנגדים אל ישראל. בהמשך הפרק הוא גם מדבר על הקצה השני, אני אזכיר את זה עוד מעט בעל פה, על הקצה של החורף, כן? אבל קודם כל, מה קורה בקצה של הקיץ? אומר המהר"ל, כן, גם לא מקרה כנראה שהמילה קיץ שייכת למילה קצה, נכון? זה גם שייך לקצה וגם אל המילה קץ, שגם אליה המהר"ל רומז בו. שהקצה תמיד הוא זמני. תמיד יציאה מהסדר, זוכרות את הכלל הזה? יציאה מהסדר היא זמנית. המהר"ל לימד את הכלל הזה גם כן בפרק א' שם, שדיברנו על הגלות, אמרנו, טוב, תמיד יציאה מהסדר היא יציאה זמנית וחוזרים אל הסדר. אז גם פה, היציאה לקצוות היא זמנית, זה החדשות המעודדות. יחד עם זה, יציאה מהסדר, יציאה מהאיזון, היא דורשת התמודדות. כי שם יכולים להיות נפילות רציניות. כשאנחנו יוצאים מהסדר, יוצאים מהאיזון. והחודשי הקיץ, תמוז ואב, הם סוג כזה של התמודדות. הם בקצה החמימות. וכיוון שבקצה החמימות, יש פה איזה פוטנציאל, איזה סכנה לחורבן ישראל ותגבור את האומות. למה? מה קורה בחמימות הזאת? החמימות הזאת היא יציאה מהאיזון לאיזה כיוון? אם בעצם ניסן וסיוון זה מצב של איזון בין כוחות החיים ועושים לפועל בצורה מאוזנת, איזון בין קודש לחול, כן, איזון בין הכוחות השונים עצמם. הקיץ הוא ביטוי להתפרצות יתר של הכוחות, התחממות יתר של הכוחות. כוחות, איזה כוחות? החמימות. חמימות מבטאת את הכוחות של היצרים, של עוצמות החול, עוצמות החיות, אבל זה לא אביב. יש יציאה לפועל של הכוחות בצורה נעימה, בצורה אביבית, בצורה מאוזנת. יש יציאה אל הפועל של הכוחות בצורה מוקצנת, בצורה מתפרצת, בצורה שעלולה להיות פרוצה. זה הסכנה של הקיץ. הוצאה לפועל של הכוחות בצורה גסה, בצורה מופרזת. זה סכנת הקיץ. החמימות של הקיץ, שוב, זה מדהים מה שאמר לנהד פה, נכון? שיש קשר בין עולם הטבע לבין העולמות האנושיים, כן, מה שקורה לנו בממדים האנושיים. זה לא סתם שהקיץ הוא מכיל בתוכו הרבה סכנות של התפרצות יתר של כוחות. ולכן אומר המהר"ל, בעצם מה קרה לנו בזמני החורבן? בזמני החורבן אנחנו כבר היינו בשיא שלנו, נכון? היינו במדינה שלנו, היינו בארץ, היינו בעצמאות, היינו בכל הדברים שאנחנו שואפים אליהם. אז מה קרה? יצאנו מאיזון. מה קרה מרוב עוצמות וכוחות חיים, אבל כשלא נשמר האיזון, במיוחד האיזון בין כוחות החיים ובין עולם הקודש שמבסס ומעדן ומתקן אותם, אז כוחות החיים התפרצו להם בצורה וולגרית, בצורה פרוצה. אז זה הביא לעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שנאת חינם. אם זה כוחות חברתיים שיוצאים לפועל בצורה לא בריאה, אם זה כוחות הגוף והנפש שיוצאים לפועל בצורה לא בריאה, בצורה, כן, מתפרצת, בלי העידון והאיזון של עולם הקודש, הכוחות עלולים להביא לארץ וחורבה. גם כשאנחנו, ואולי בעיקר כשאנחנו במדרגה השלמה שלנו, אבל זה אומר שגם הכוחות שלנו במדרגה השלמה שלנו, דווקא אז צריך לשמר על איזון מאוד מאוד משמעותי. כן? אם בגלות היינו צריכים עולם קודש משמעותי, בארץ ישראל צריך עולם קודש פי כמה וכמה יותר גדול ומשמעותי, דווקא בגלל החיות האדירה של הכוחות שיש בארץ ישראל. אחד המשפטים שאני, חבר שלי יודעים, שאני משתגע, אני שומע מישהו בישיבה או ככה, אתה אומר לו, לא, צריך ללמוד תורה, צריך לשקוד על התורה, לא זה. מה, אני אומר, לא, אני חרדי, מה, אני צריך ללמוד תורה? וזה משפט שמוציא אותי מדעתי, כי זה בדיוק הפוך. מה הכוונה, אם אתה, התפיסה החרדית, הרי היא חרדה מהחיים. היא מסתגרת מהחיים, אז היא יכולה להרשות לעצמה פחות תורה, מצד האמת. אבל זה טוב שלומדים תורה, כן? אני אומר, אבל מי שרוצה לצאת אל הפועל, אתה רוצה ללכת לחיים, נכון? בזה אתה לא חרדי. אז אתה רוצה להיכנס, ללכת לצבא ולעבודה, אתה צריך לאזן את זה בקודש פי כמה וכמה יותר גדול, פי כמה וכמה. כן? זה הפוך על הפוך, אתם מבינות? זה כאילו, לא, אנחנו באנו לארץ ישראל, אפשר להנמיך קצת בעוצמה של הקודש, זה בדיוק הפוך. כשעוצמות החיים מתגברות, כנגדם חייב לאזן את זה בעוצמות גדולות של קודש, אחרת אנחנו נצא מאיזון. וזה בדיוק מה שקרה לדור שלה. אפילו, אני אומר, כאילו, אפילו ההבדל בין כך, אני לא יודע אם מפרגן לעצמי להגיד שאני ואתם באותו דור, לא משנה, אבל כאילו בדור שלנו מול דור הרב צבי יהודה, בסדר? דור אחד קודם. דור הרב צבי יהודה, שככה הדברים התחילו, אז בא הרב צבי יהודה עם האור הגדול של התורה הגואלת ותורת הרב קוק, וזה היה באמת חידוש גדול מאוד, וזה הרנין את הלבבות, זה ככה הכניס אידיאליזם עצום. וצריך גם לזכור שעוצמות החול, אני מדבר לפני 50 שנה, איזה עוצמות חול היו? כאילו טלוויזיה שחור לבן, כאילו זה היה המקסימום של של עוצמות החול, וזה לא יודע מה, להבריז ולראות איזה סרט בקולנוע, איזה משהו כזה כזה שמניעים אותו עם היד. עוצמות החול היו מאוד, יחסית להיום, הן היו גדולות ביחס לגלות, אבל הם היו ביחס להיום, אי אפשר להשוות בכלל. זה משנה לשנה אי אפשר להשוות כמעט. כל 10 שנים, אתה רואה מול איזה פרופורציה אנחנו עומדים. ככל שהפרופורציה של עולם החול מעמיד לנו עוצמות כאלה גדולות של חול, אי אפשר להישאר. זה לא פלא שאנחנו מתמודדים עם קשיים חינוכיים גדולים כאלה. כי אנחנו צריכים להעמיד כנגדם, כנגד עוצמות החול שעולות וגוברות, אנחנו חייבים להעמיד כנגדם עוצמות קודש אדירות. כן? אחרת אנחנו מראש, מה אתה שולח מישהו להילחם עם גורילה, אתה נותן לו ביד פינצטה, עם זה להילחם כאילו. בדור, ככל שעוצמות החול גוברות, כנגדם חייב להיות איזון. ומה שקורה כן, בתקופת הקיץ, כן, חודשי אב ותמוז, יש פוטנציאל גדול להתפרצות, להוצאה לפועל אדירה של כוחות החיים. וכיוון שכך, יש פה איזה פוטנציאל לכך שהכוחות שמתנגדים לישראל, כי אומות העולם זה בדיוק הנקודה שלהם, נכון? להוציא לפועל את הכוחות הגסים, השפלים, זה מה שנותן להם את הדלק. עם ישראל נותן אותו דלק, הפוך, והקודש מוביל את החיים. אבל כדי שהקודש יוביל את החיים צריך לשמור על זה שהקודש באמת הוא האח הבכור והוא המכוון ונותן עידון ותיקון וקדושה בתוך החיים, וכך הוא יכול לשמור על האיזון. אבל כשיש עוצמה גדולה גם של התפרצות הכוחות, הגענו לעולם החורבן. לכן פוטנציאל החורבן הוא מצוי בחודשים הללו, נמצאים בקצה. אז בואו נענה כבר על השאלה שאלנו קודם, רגע אז. ששאלתם קודם, רגע, אז מה, זה הכרח איך הם יעברו לימי ששון ושמחה, מה אתם אומרים? איך הימים, יש להם פוטנציאל של כזה קושי, איך הם יעברו לימי ששון ושמחה? כן, זאת אומרת, שם נמצא הניסיון הכי גדול. אם שם נצליח, זהו, זה התיקון. זאת אומרת, זה לא שחייבים ליפול בקיץ, נכון? אלא הפוך, שם הניסיון הגדול, הניסיון זה דבר שאפשר להתגלש בו, זה דבר שאפשר להגיע בו למקומות הכי גבוהים, נכון? אז בינתיים אנחנו במקום שבו, שנקרא, לא עמדנו בניסיון, אבל פוטנציאל שלנו, הרצון שלנו, לתקן את הימים האלה. ושלושת השבועות שאנחנו נמצאים בהם, זה בדיוק הנקודה. מה אנחנו עושים בשלושת השבועות? בואו נחזור לרמב״ם. מה אומר לנו הרמב״ם? בשמונה פרקים. כשיש נטייה אל הקצה, איך אנחנו מתקנים? על ידי הליכה לקצה השני. נכון? כדי לעשות איזה איזון מחודש בנפש. מה אנחנו עושים בשלושת השבועות? אם הקיץ, אם עוצמת החורבן באה כהוצאה אל הפועל, יתרה של התפרצויות של כוחות החול, מה אנחנו עושים בשלושת השבועות? קודם כל, מנמיכים את הלהבות של עוצמות החול. נכון? מניחים את ההתפרצות של המוזיקה, של ההנאות, של השמחות, של למה? מכינים את עצמנו. אנחנו יודעים שקיץ זה התמודדות. ולכן אנחנו צריכים לבוא אל ההתמודדות הזאת עם מפוקסי מטרה. אנחנו 3 שבועות מאמנים את עצמנו, קודם כל, להנמיך את עולם החול ולשלוט בו. וללמד אותו שעוד לא הגיע הזמן של ההתפרצות. כי ההתפרצות תהיה לעתיד לעבור, שאנחנו יהיה כל כך מתוקנים שנוכל להרשות דרור לכל כוחות החיים, הכל יהיה בככה, שמחה, וכן, כמו שאנחנו שם כן, בברכה של החתנים, כן, גילה, דיצה, חדווה, אהבה, זה יהיה לעתיד לעבור, אז כל המציאות תהיה מלאה בהתפרצות אדירה של כוחות, כי הכל יהיה בקדושה, זה יהיה התיקון, שיהפכו לימי ששון ושמחה, אבל אנחנו עוד לא שם. כרגע ההתפרצות של הכוחות היא מביאה הרבה פעמים לסכנה. וזה לא במקרה שהקיץ מביא איתו הרבה התמודדויות. ולכן אנחנו רוצים ללמוד מזה, ולהכין את עצמנו לעבודת השם של הקיץ. איך, יש ברכה כזאת, נכון, שלפעמים מברכים, שיהיה לנו קיץ בריא. נכון, שיהיה קיץ בריא. אז קיץ בריא זה לא רק לא להישרף מהשמש, חס ושלום, מה הסכנות שהיא מביאה, אלא זה לא להישרף גם מחמימות היתר של עוצמות החיים. איך אנחנו רואים את זה בצורה בריאה? איך אנחנו רואים את זה בצורה מאוזנת? ודווקא כדי לעבור בצורה מאוזנת צריך בתוך הקיץ הזה להכניס את ה... כן, את ה... אז שני דברים. קודם כל אנחנו רואים סדרת חינוך של 3 השבועות. להיות ממוקדי מטרה. המטרה שלנו בחיים זה בעניין החיים, בתפארתם, ברוממותם, כן, בשלמותם, שהקודש והחול הם מקבלים את החיבור הנכון שלהם. ואנחנו עוד לא שם, והמציאות היא עוד לא בשלמותה, ולכן אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו עדיין את, כן, את הזרימה המלאה והמתפרסת. אבל אנחנו צריכים לדעת שככל שאנחנו נתמודד יותר נכון עם הכוחות האלו, אנחנו מביאים לתיקון, מביאים לנחמה, מביאים ליכולת שלנו, כן, לתקן את אותו מקום שבו נפלנו. שכוחות החיים לא יחריבו אותנו, אלא אנחנו נשלוט בהם, נהיה ככה, נדע לעדן אותם. כן, לקרות את ההרגשה הזאת שחוזרים מנופש משפחתי וכולם זכותים ו... יצאנו לנופש, כאילו נופש זה דבר שם הוא לתת כוחות, אנחנו עוזרים גם, מעולפים. לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים זה נובע מתוך חוסר איזון. דווקא בזמן שיוצאים להוציא לפועל כוחות, צריך גם זמן של רוגע, צריך גם זמן של משפחה, צריך גם זמן של תורה. איך? ואז אנחנו יודעים לפעול בתוך המציאות העוצמתית הזו לקיץ, אבל בצורה שאנחנו שולטים בה ולא שולטת בנו. זה תיקון, זה תיקון, זה קיץ בריא, כן? זה התמודדות חשובה. אבל שלושת השבועות הם גם, הם ההכנה, כאילו, כמו שהרמב"ם אומר, מקצה לקצה, אז כאילו, כן, חגי הקודש המופלאים שלנו, הם מכינים אותנו, כן, לכל שנה, לתיקון הזה, להתקדם קצת בתיקון הזה של תיקון, התיקון של תמוז ואב. כן? שיא התיקון, אני חושב, שקשור לטו באב. לטו באב זה החג של העתיד לבוא, שכבר כל ההתפרצות היא מתוקנת, וכן, כל המציאות הזאת של מחולות בקרמים, כבר אין יצרה, כבר אין הכל, אפשר כן, לעשות הכל במין טבעיות כזאת, שלא לחשוש משום דבר. זה טו באב שמבטא את המימד העתידי הזה, כן? העתיד לבוא, שכאילו כבר תיקנו את הבעייתיות שיש בקיץ, כן, את הסכנות שיש בקיץ, וכבר הכל כבר בקדושה טבעית כזאת, היא לא צריך לחשוש משום דבר. אבל עד אז יש לנו הרבה הרבה עבודה, כן, קיץ זה כאילו מערה, אני חושב, מה שפותח אותם להבנה של יש עבודת השם שמתאימה לכל זמן. אז קיץ זה עבודת השם מיוחדת. מה עבודת השם של החורף? אז המערל אומר בהמשך הפרק, שגם בחורף יש לנו זמן לא פשוט, שזה עשרה בטבת, בדיוק בקצה השני, כן, בקצה של החורף. יש גם את כיסלב שדיברנו עליו קצת, של לגלות את האור שבתוך החושך. אבל בגדול גם החורף יש בו קצה לצד השני. אם הקיץ הוא ביטוי של התפרצות יתר של כוחות, אז החורף זה בדיוק הפוך, החורף זמן של הסתגרות. זה זמן של כיפאון, זמן של הסתגרות, עלול להיות הסתגרות יתר. הסתגרות יתר היא גם דבר לא בריא, גם דבר שהוא לא דבר פשוט. הסתגרות בריאה היא גם ניסיון, היא ניסיון מאוד חשוב. אדם שיודע להסתגר, יודע להיות עם עצמו, יודע לעבור תקופות כאלה שבהן אין פריחה, אין, כאילו מבחוץ הכל, אין לבלוב, אבל יש התבשלות, יש כוחות פנימיים שמתבשלים. ובסדר, לא צריך כאן ועכשיו שהכל יהיה פנטסטי, שהכל יהיה, כן, רבי עקיבא ורחל בשנותיהם הראשונות במדבן לא ראו עדיין איך הבית שלהם הביא אור לעם ישראל ופריחה. עברו שנים של חורף כאלה, כן, לא סתם מתואר גם שם במדבן ובגשם, שנים של חורף. שנים של חורף זה שנים, או זמנים של חורף, או תקופות של חורף, תקופות שבהם כלפי חוץ אין פריחה ואין הוצאה לפועל ויש איזה מקום כזה יותר של פנימה, כן, להיות בפנים, להיות עם עצמי, להיות בתהליכים פנימיים ולהאמין שגם הם מצמיחים. כמו שבקיץ יש ניסיון ויש אולי גם מסוכנות, כאילו הניסיון והמסוכנות של הקיץ זה להגיע להתפרצות יתר של כוחות שמביאה כמו שאמרנו, לפריצות ולמקומות לא בריאים כאלו. ההסתכנות או הסכנה שיש בחורף זה הסתגרות לא בריאה שמביאה למצור. מה היה בעשרה בטבת? התחלת המצור, נכון? מה זה מצור? הרגשה שכשאני עם עצמי, אני כלום, אני לא יוצלח, אני לא מצליחה בשום דבר, והכל לא יוצא לי. הסתגרות שמביאה בסוף לעמדה נפשית של עצמות ושל חידלון. אז זה... זה עבודת השם של החורף, כן? לדעת להסתגר באופן בריא, לדעת להסתגר באופן שיודעים שגם כשאני עדיין לא יוצאת על הפועל ועוד לא מצאתי את הכישרון או את ההוצאה לפועל, את העבודה המדויקת, אותה, להאמין בתהליכים הפנימיים, להאמין בחורף, להאמין ביכולת שלנו לעבור תהליכים שקטים ועדינים שמצמיחים מבפנים. ולא להגיע למקום המסוכן של החורף, זה המקום, נקרא לזה, הדיכאוני, כן? כן, הסתגרות שמביאה לחוסר ביטחון, וכן, הכל נובל, אז אני מסכן, אבל זאת אני יושבת עם עצמי, ומי אני ומה אני וכו'. אז זה עבודת השם של החורף. הסתגרות בריאה, יש חורף בריא ויש קיץ בריא. מי שיודע להסתגר באופן בריא, יוצא מזה דברים נפלאים. תהליכים פנימיים שהוא לא, לא ליווה, אז אני לא מצאתי את הפריחה שלי, אבל אני יודעת לתת לעצמי לעבור תהליכים. ולהאמין שאני צומחת גם כשעוד לא מצאתי את היציאה לפועל השלמה. דברים קורים שם, ואני כן, משקע את הזרעים גם כשכלפי חוץ הם עוד לא פורחים. אז זה האומנות של החורף. האומנות של הקיץ היא פוך, שם יש פריחה ושיוצא לפועל, אבל רגע, בוא נעדן אותה ונאזן אותה כדי שהיא לא תצא מגבולותיה. אז זה בעיני דבר מופלא, זה באמת ככה העיר לי מיוחד השנה המערל הזה, איך פתאום כל השנה ניבטת במימד הזה של מהות הזמן, וגם כל אחד מאיתנו, זה לא חייב להיות כמובן, אני חושב שהרבה פעמים יש מצב רוח של קיץ, מצב רוח של חורף, אז גם עבודת השם, עבודת השם מיוחדת. בקיץ אני יודעת שצריכה למצוא את הזמנים של הקודש, של לאזן את כוחות החיים עם הקודש, ובחורף למצוא את האמון בצמיחה ובתהליכים הפנימיים. אבל זה לא חייב להיות בזמנים האלו. זו עבודת השם שקשורה לזהות איפה אני ולאזן את זה. אני נמצא עכשיו בזמן של הסתגרות, אני צריכה ללמוד שיבוא גם זמן של פריחה. ואולי גם לייצר את הזמן של הפריחה, לאזן את ההסתגרות. אני נמצא בזמן של פריחה, אני צריכה גם למצוא זמן של, 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 של להיות עם עצמי ועם כן, עם העולמות הפנימיים ועם הקודש. אני נמצא בזמן של, של כל הזמן לזהות איפה אנחנו נמצאים ולראות אם יש משהו בתוכנו, אם זה בכל מידה ומידה, כמו שהרמב"ם בשמונה פרקים, או אם זה בתהליכי החיים שלנו, שכשהם יוצאים לפה בצורה מאוזנת, אז אנחנו מדריכים ומנהיגים אותם בצורה טובה. בסדר? עד כאן? שאלות, הערות? בסדר, אז בואו נראה פה השלמה בדברי הרב, בפסקה באורות, וקצת שופך אור גם על הדור המיוחד שלנו בהקשר הזה. קצת דיברנו על זה, ותנו השלמה בזה. טוב, בואו נראה. אומר הרב, היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות זו בזו. אחוזות אחת בחברתה כאחיזת נשמה בגוף. היהדות ניסית, היהדות הטבעית, הכוונה אותה, היהדות הניסית זה יהדות שהיא בעיקר מתבטאת בחוץ לארץ, בקדושה שהיא מסתגרת מהחיים והיא יותר מתעסקת בעולם של התורה והמצוות ובהנגדה לטבעיות ולחיים. והיהדות טבעית זה יותר קדושת ארץ ישראל, הרצון כן, הוציא לפה את הקדושה במרחבי החיים בצורה זורמת וחיה. זה שני ממדים שיש בעם ישראל, והם הם, הם לא רק ממדים של הפעם היינו בגלות אנחנו בארץ ישראל, אלא הם גם בתוכנו. גם היום שאנחנו בארץ ישראל, יש בנו צד שלפעמים צריך לדעת לברוח לבית המדרש ולהיות בבחינת היהדות הניסית, כן? כי היהדות הטבעית היא יפה מאוד, כן? תורה ועבודה וחיים בארץ ישראל, אבל הופ, הרבה פעמים אפשר גם לגלוש למקומות האחרות לא, כמו שאמרנו, מוציאות השלמה. והפוך, כן, צריך לדעת, לפעמים הסתגרות יתר ביתם ביהדות הניסית, היא בסוף חסרה. אנחנו צריכים חיים, אנחנו רוצים חיים, אנחנו רוצים טבעיות, אנחנו רוצים פריחה, וזה טוב וזה בריא. אנחנו לא יכולים לדכא את עמדות הנפש הארץ ישראליות שלנו. כמלחמה שבאדם הפנימי היחיד, שלפעמים הנשמה מתגברת, והיא מהירה, אבל הגוף נלקה על ידי זה יותר מדי, ומתוך כך באה נטייה הופכית לחזק את הגבייה, והנשמה סובלת מחשכת הגשמיות, וחוזרת הנטייה הנשמתית להופיע. זאת אומרת, באדם הפרטי, אומר הרב, יש בזה הרבה תהליכים. זה יכול להיות, כמו שאמרנו, שנת מדרשה מול שנת יציאה, וזה יכול להיות סתם תקופות כאלה בחיים שהמימדים הגופניים מתגברים, ואז אני מרגיש חיסרון בצד הרוחני, או הפוך, אני הלכתי לצד הרוחני ואני מרגיש שהזנחתי את הצד הטבעי, ולאט לאט אדם מחפש את האיזון, את שיווי המשקל הנכון. ובכל אותן העליות והירידות, שיווי המשקל הולך ומתקרב. אנחנו לומדים ומאזנים, ולאט לאט לומדים, כן, רגע, אופס, נפלתי רגע, אז כנראה שחסר לי מהצד השני, וככה אני לאט לאט לומד לאזן את עצמי בצורה יותר ויותר מדויקת. כמו כן וביהדות הכללית, ככה זה גם עם ישראל בכללותו. כשהרעיונות, תולדות היהדות הניסית מתגברים, הרי היהדות הטבעית נלקה. ממילא מרגשת גם היא בחיסרון זה, שבליקוי זה של היהדות הטבעית עובד הוא העוד שבקומתה הרוחנית של היהדות את בסיסו, וממילא בעד האוסה לה כקרבה. נקלע גם כן, נלקה גם כן הנסח שביהדות. הניסיות שבה ולך מחשבותיה, עומק רגשותיה וחותם המעשי שלה. עד אשר בכוח החזרה התחופה הולכת ובאה משך כל התקופות השונות, ההשתלמות הקומתית של האומה בשיווי המשקל הולכת ומתקרבת, והנצח והעוד יחדם משפיעים הם את כוחם, כנסת ישראל מתעלה עליהם, היא המקור ליהדות בכללה, בשני ערכי הכללים. מה זאת אומרת? אומר הרב, עם ישראל גם כעם עובר בזה תהליכים. אחרי 2000 שנות גלות, היהדות הניסית שלנו, כאילו זה היהדות הרגילה, היחידה שאנחנו מכירים. מה זה יהדות? יהדות זה תיש, זה שולחן שבת, זה תהילים, זה יהדות. צבא, חיים, אומנות, אין איזשהו קשר ליהדות, זה גויים. אבל מצד האמת זה לא נכון. משהו בתוכנו, ביהדות הטבעית שלנו, מאוד מאוד צמא לצד הזה, וכשלא נותנים לו את הצד הזה, באנו לארץ, וכמו שאומר הרב מאמר הדור, אז הופ, עם ישראל מחפש את השיווי משקל. אבל בחיפוש לשיווי משקל הוא עלול ללכת ליהדות הטבעית בצורה יותר מדי עוצמתית ולמעוס בה, כן, בה כמי צריך שולחן שבת ומי צריך תפילין, כל הממדים שמזוהים אצלו כמנוגדים לחיים, ואז הוא הולך וכן, מתפרץ והולך. וכמו שהאדם הפרטי מחפש שיווי משקל, אנחנו נמצאים בדור כזה. אנחנו נמצאים, אפשר להגיד לפי מה שלמדנו במהר"ל, בדור של קיץ. כן? דור שעבר משנות חורף מאוד מאוד ארוכות בגלות, של קיפאון מאוד מאוד גדול לכוחות החיים, והנה הגענו אל הקיץ. וחייבים, מה שנקרא, להגיע אל האביב. זאת אומרת, אנחנו עברנו מקצה לקצה, מחורף ארוך, עד עם ישראל בא לארץ ישראל, ווואו, מה שנקרא, מתנפל על החיים, וככה, איזה חגיגה. אבל החגיגה הזאת כמובן לא בריאה לנו. פתאום הופכים עכשיו, כל כוחות החיים מגזימים אותם בצורה מאוד מאוד יתרה, ובזה אנחנו עושים רע מאוד לשיווי המשקל הפנימי. אבל אומר לנו הרב, אותו מנגנון פנימי שיש בנפש האדם, יש אותו בעם ישראל. אנחנו כאנשי אמונה בתוך הדור הזה צריכים להבין את זה, לדעת את זה, שעם ישראל סובל מחוסר השיווי משקל הזה. עם ישראל סובל מחוסר שיווי משקל שהורג את המימד הטבעי, ועם ישראל סובל מחוסר שיווי משקל קיצי כזה שנותן התפרצות יתר לכוחות החיים ולא בונה את האיזון הנכון. אנחנו נמצאים עכשיו בדור שהוא מחפש איזון, מחפש את האיזון כדור. וזה ממש במהר"ל והרב, הם ממש מראים לנו כאילו את כל המתווה הזה, כמה התורה, תורת חיים חמדתנו, עניינה לא להילחם בחיים, ועניינה גם לא לתת דרור, לשים כיפה על, כן, כיפה על כל החיים, עם כל המוגזמות שלהם וחוסר האיזון שלהם, בעיקר שאנחנו עושים את זה בצורה הדתית. אלא לא, יש פה למידה איך לחיות נכון, את האיזון, את הנוסחה הנכונה של דרך האמצע שלנו, לא רק בנפש הפרטית, אלא כעם. זה עם ישראל היום עוסק בסוגיה הזאת. וכמובן, כשאנשים יודעים את זה באופן פרטי, גם יודעים גם את האחריות ואת היכולת שלנו להראות את הדרך לעם ישראל בזה. כן? כי באמת, זה דור שמאוד מאוד צמא לחיים המאוזנים והבריאים. לפעמים חוסר האיזון עצמו הוא עוזר לעם ישראל להבין. כן? כמו שכאן, אדם שנטה יותר מדי לקצה, הוא כבר מבין, מהנפש כבר, חלס, הגזמתי עם הקיץ הזה, אני חייב לאזן את זה, או הפוך, נכנסתי לאיזה חורף סגריר כזה, אני חייב קצת חיים. כמו שיש לנו בנפש את המקום המאזן, עם ישראל יש לו איזה מקום פנימי כזה שמרגיש. הוא הרגיש בשנות הגלות שזה לא זה ובא לארץ ישראל, הוא עכשיו מתחיל להרגיש, אין ספק בדבר, שהקיציות יתר הזאת היא גם לא בריאה, אבל הוא צריך בעזרת השם גם את כן, אנשי האמונה שלמדו את דרך האמצע, וידעו ככה לאט לאט לבנות אותה, אבל העושר בסוף אנחנו עושים חפצים חיים, אבל חיים של אביב, חיים של אביב פורח ושמח, ולא של, לא של קיץ מתפרץ ולא של חורף מדכא. וזה בעזרת השם לפתחנו, בעזרת השם. בסדר, אז ככה ספגנו עוד מהמהר"ל, יש כוח גדול. מהר"ל זה קשוח, ככה עמדנו משימה ככה לא קלה, אבל בסוף הרבה אור בתוכו. טוב, אז יהיה קיץ בריא. טוב, קיץ.